كتاب مطهران مشاعة أخذت 10:50 ل12:20 لفيها شعونها بين لومي على القل كتسار 19 مترين بتدرش 15150 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר. כאן קול דוד, שבת שלום למאזינים. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 29 ביולי 2023, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית בשבתות איראן בשבוע שעבר, את החדשות ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה וערבה. איראן בשבוע שעבר. בתגובה למעשה חילול הקוראן המקודש, מנהיג המהפכה אייתולה סייד עלי חמינאי גינה את המעשה והגדיר אותו קונספירטיבי ומסוכן. המנהיג הכריז שעל שוודיה להזכיר את הפושע למדינות האסלאמיות כדי להעמידו לדין בבית המשפט בהתאם להוראות המשפטיות של האסלאם, והביע כי כל אנשי הדת במדינות האסלאמיות מסכימים שצריך להעניש אותו ענישה מחמירה. מנהיג המהפכה הזהיר את ממשלת שוודיה כי מעשים אלה ותמיכה בהם תחת כיסוי חופש הביטוי מציבים אותה בצד אויבי האסלאם. שר החוץ אמיר עבדאללהיאן גינה את המעשה הנפשע והודיע כי איראן לא תקבל את השגריר של שוודיה. הוא גם הודיע כי השגריר החדש של איראן לא ילך לשוודיה. שר החוץ של דנמרק בשבוע שעבר שוחח עם שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן וגינה את חילול הקוראן. הוא אמר כי האנשים אלה לא מייצגים את העם הדני. בעקבות ההודעה ב-10 ביולי של משרד המודיעין ברפובליקה האסלאמית של איראן על הקשר של העיראקי המחלל את הקוראן בשוודיה, סלוואן מומיקה, עם המוסד הישראלי, משרד המודיעין פרסם ביום שלישי 25 ביולי הודעה נוספת וחשף ראיות חדשות על הקשר שלו עם המוסד. בהודעה נכתב כי המפעל של מומיקה נועד להסיט את דעת הקהל המוסלמית מהפשע של ישראל בג'נין. אירוע חשוב נוסף באיראן היא קיום טקסי אבל על נפילתו של האימאם השלישי, האימאם חוסיין עליו השלום. בעשרת הימים האחרונים התקיימו טקסים כאלה בכל רחבי איראן ובכל המגזרים של הציבור, בימים אלה נפלו האימאם והחברים שלו בקרבלה. בשבוע שעבר ראש הפרלמנט של סרביה ביקר באיראן. הנשיא ראיסי קיבל את ראש הפרלמנט הסרבי ולדימיר אורליץ' שביקר בטהרן. הנשיא הגדיר את היחסים של איראן לסרביה במיוחד בתחום שכר טובים אבל זקוקים להרחבה ופיתוח יותר. הבכיר הסרבי נפגש גם עם ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף. קליבאף העלה על נס את התאום והשותפות בעמדות של שתי המדינות על נושאים בינלאומיים. הוא הדגיש כי השותפות צריכה להמשך למרות הלחצים מצד מדינות מסוימות. בשבוע שעבר הרמטכ"ל האיראני הדגיש כי חיל האוויר באיראן מסוגל להדוף כל איום חיצוני. הוא התייחס לנוכחות האווירית החזקה של חיל האוויר בים הכספי בצפון עד המפרץ הפרסי בדרום ושלושת האיים האיראניים, הטונב הגדול, הטונב הקטן והאי בומוסה. הדיקן איראן בשבוע שעבר.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמני השתתף בטקסי האבל על נפילתו חלל של האימאם חוסיין עליו השלום העשורה בחוסייניה של האימאם חומייני זכרונו לברכה. כמו כן, נשיא הרפובליקה האסלאמית אברהים ראיסי השתתף בתפילת יום השישי באוניברסיטת טהרן ואחר כך השתתף בטקסי האבל של העשורה של האימאם חוסיין עליו השלום, בני משפחתו וחבריו הנאמנים. טקסי האבל על נפילתו חלל של האימאם חוסיין עליו השלום העשורה וחבריו הנאמנים נערכו אתמול שישי במרכזים האסלאמיים בערים שונות בארצות הברית, כולל ניו יורק, וושינגטון, טקסס וקליפורניה. במרכזים האסלאמיים בארצות הברית, במיוחד בניו יורק ווושינגטון, התקיימו טקסי האבל בהשתתפות נאמני אהל הבית עליהם השלום, גברים ונשים. המוסלמים במוסקבה גינו את חילול הקדושים האסלאמיים בכמה מדינות מערביות תוך הרמת הקוראן הקדוש וקריאות נבדה את הקוראן. זה היה בטקסי האבל שנערכו אתמול שישי ביום עשורה, יום השנה לנפילתו חלל של האימאם חוסיין עליו השלום וחבריו הנאמנים. בטקס שהתקיים אתמול שישי במסגד חאתם אל-אנביאء ובאולם הישיבות של השגרירות האיראנית במוסקבה, הרימו המשתתפים בטקס את הקוראן וקראו נבדה את הקוראן. דיפלומט רוסי חשף כי נציגים מטהרן, מוסקבה, אנקרה ודמשק מקיימים התייעצויות בנוגע לאפשרות לקיים ישיבת שרים מרובעת. גורם במשרד החוץ הרוסי אמר אתמול שישי לסוכנות נובסטי כי התייעצויות מתקדמות בקיום מפגש חדש לשרי החוץ של רוסיה, סוריה, טורקיה ואיראן, מה מחייב להגיע להסכמה על לוח זמנים. הוא הוסיף כי במטרה להגיע לתוצאות המיוחלות צריך לקבוע לוח זמנים משותף לכל השרים. השגריר האיראני החדש ביריבן, מהדי סובחני, מסר אתמול שישי את כתב האמנתו לנשיא של ארמניה. בתוך כך התנהלה השיחה על הקשרים הידידותיים בין שתי המדינות. אז הנשיא הארמני הדגיש חשיבות הקשרים עם איראן, בעיקר במהלך שלושת העשורים האחרונים, והביע תקווה להגביר עוד יותר את היחסים בין שתי המדינות. מצדו השגריר האיראני ציין לקשרים ההיסטוריים בין שתי המדינות והוסיף שיש אפשרויות רבות לפיתוח והגברת הקשרים ושיתוף הפעולה ההדדיים. שני הצדדים הדגישו כי הכבוד והאמון ביחסים בין שתי המדינות משפיעים על השלום והיציבות באזור, וקראו לנצל את ההזדמנויות ולחזק את היחסים, בעיקר בתחומי האנרגיה, התשתיות ושיתוף פעולה טכנולוגי. על רקע ההצהרות של חברי כנסת בליכוד כי לא יתמכו בהכרח בהמשך החקיקה, בכירים במפלגה אמרו כי נתניהו הבטיח לנו שהחוק שהגיש שמחה רוטמן לא יעלה במתכונת הנוכחית, אבל בסוף הוא נעלם והחוק עלה כמו שהוא, לא ניתן לזה לקרות יותר. לדבריהם, העברנו מסרים ונפגשנו עם נתניהו והוא הבטיח שהנוסח הראשוני ושהוא מבטיח לשנות את החוק, ולכן גם הבטחנו לתמוך בו, אבל בסוף החוק המקורי עלה בלי השינוי שהובטח לנו, לכן יותר ויותר שרים וחכים בליכוד לא מוכנים לתמוך יותר כמו עברים בחוקים של לוין ורוטמן. אתמול שישי חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אמר בכנסת כי אני בעד פשרות, לא נאפשר יותר בליכוד שבן אדם אחד יקבע מה קורה. לדבריו, אנחנו כן נתערב, אני אומר את זה בצורה מפורשת, אבל הנושא של עילת הסבירות זה לא המלחמה החשובה, אין בזה שום דבר. בית המשפט ימצא דרך לעקוף את עילת הסבירות עם עילות אחרות, לכן המלחמה לא הייתה במקום, כך דוד ביטן. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד הודיע כי הוא לא מתחייב לתמוך בחוקי המהפכה המשפטית הבאים. הוא אמר, אני הודעתי דבר אחד פשוט למי שצריך לדעת, בפעם הבאה הם יצטרכו לתאם או לדבר איתי מאלף ועד תו על כל החוקים שקשורים ברפורמה המשפטית. איך יעלה? מתי יעלה ובאיזה נוסח יעלה, ורק אז אחליט אם אני תומך או לא. אני רוצה לדעת בדיוק מה יעלה ואז אחליט, אמר אדלשטיין. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד הצהיר כי לא ייתן את ידו למהלך חד צדדי מצד הקואליציה בכל הנוגע לחקיקת המהפכה המשפטית. בטוויטר הוא כתב, בתקווה לאחות את השבר הנוראי בציבור של ישראל לנוכח האתגרים הרבים, וכאשר טובת ישראל ואחדות הציבור לנגד עיניי, אני מודע שאתן את ידיי רק למהלכים אשר יושגו בהסכמה רחבה, כמו שאמר. שרת המודיעין של ישראל גילה גמליאל הצטרפה לקריאות בליכוד להקמת ממשלת אחדות. בשיחות סגורות אמרה גמליאל, יריב לוין מחר את הליכוד בהסכמים קואליציוניים, ועכשיו הוא מקבל אוטומטית גיבוי מבן גביר ומאיים קבוע על פירוק הממשלה. לדבריה, האיומים שלו נגד נתניהו מחייבים לקדם ממשלת אחדות רחבה. זה הפתרון הנכון בעת הזו. שר המדע של ישראל אופיר אוקוניס ציין באתר נבחרים של הליכוד ואמר, על דעת ראש הממשלה אני אומר שהמשך החקיקה יהיה תוך רצון להסכמות רחבות, לזה צריך תמיד גם צד שני. בנוסף, יצא אוקוניס מפורשות נגד שר המשפטים יריב לוין, כשאמר כי אין סיבה שהוועדה לבחירת שופטים לא תתכנס להכרעות בערכאות של בתי משפט השלום והמחוזיים. יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ צייץ בחשבון הטוויטר שלו כי העובדה שראש הממשלה לא מסוגל להגיד שיכבד כל פסיקה של בית המשפט לקוי מאורות. הוא הוסיף כי גם אם לא מסכימים עם פסיקות בית המשפט, חובה למלא אותן, והראשון שהחובה הזו מוטלת לפתחו הוא ראש הרשות המבצעת. גנץ התייחס לרעיון של נתניהו ב-CNN שבו סרב לומר אם יציית לפסיקת בגץ במקרה שזו תפסול את החקיקה לביטול עילת הסבירות, ואמר אין מקום לפרשנות ולשטחים אפורים, חד וחלק. צייץ גנץ בחשבון הטוויטר שלו והוסיף, אם נתניהו לא ימלא אחר פסיקת בית המשפט, הוא יבצע הפיכה משטרית שתשנה את אופי המשטר בישראל, דבר שישלול את הלגיטימציה שלו לכהן בתפקידו. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד.
שלום למאזינים יקרים, הנה הפרשנות שלנו להיום שבת. בעוד שראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו נמצא באופוריית הניצחון על המתנגדים מהאופוזיציה ונותן רעיונות לתקשורת האמריקנית ומציג שרירים פוליטיים של הרוב שניצח בבחירות והצליח לקדם את התוכניות שלו, מתרבים המתנגדים שלו דווקא במפלגה שלו. אולי המכה המכריעה הוא יקבל לא מהאופוזיציה אלא מהליכוד. לאור ההתנגדות ואי שביעות הרצון שהפיעו שבעה חברי הליכוד, בדיווח של ויינט התייחסו בהרחבה לעמדות של אלה. יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שנותר מחוץ לממשלה הנוכחית, לא הסתיר לרגע את הביקורת שלו על קידום המהפכה המשפטית. גם בסבב החקיקה הקודם הוא קרא לעצור ולהגיע לפשרה עם האופוזיציה. היום אמר שאינו מבטיח תמיכה בהצבעות על המשך החקיקה בכנסת. ההסבר שלו קשור בכך שלא שותף באופן מלא בחקיקה. דוד ביטן, שנשאר מחוץ לממשלה ולא פעם תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת שר המשפטים יריב לוין, האשים את לוין בין השאר במשברים בקואליציה, והביע כעס לא אחת על כך שהליכוד לא מתכנס מספיק כדי לדון בחקיקה. ביום רביעי האחרון שיגר ביטן עוד מסר מרומז לראש הממשלה נתניהו ולשר המשפטים, כשאמר כי אנחנו כן נתערב בשלבים הבאים, לא נאפשר בליכוד שבן אדם אחד יקבע את מה שקורה. אלי דלל, חבר הכנסת הדי אנונימי, העביר באחרונה מסרים נגד המהלכים של שר המשפטים לוין, יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן והשר הקיצוני תמר בן גביר. הוא הודיע שלא ייתן עוד יד למהלכים חד צדדיים מצד הקואליציה. יואב גלנט, ברור לכולם וגם לנתניהו שגלנט מתנגד להצבעה חד צדדית של חוקים, הוא מתריע על סרבנות בצבא הישראלי. הוא הביע פעם לתחיית ההצבעה וכמעט הודח, אך הפעם הצביע בעד. עם זאת, הוא מתנגד לנוכחות של בן גביר וסמוטריץ' בממשלה. לפי חלק מהפרשנים הישראלים, גלנט אולי יוותר על תפקיד השר. אבי דיכטר, שר החקלאות, תיאר בפוסט שפרסם את החקיקה על ביטול עילת הסבירות כחקיקה קיצונית, וכינה במרומז את בן גביר וסמוטריץ' כמיעוט הבריונים שרוצה לפוצץ. הוא כתב, בדיוק כמו ביום הכיפורים של שנת 73, בריונים של קונספציה סיכנו מאוד את ישראל מבחינה ביטחונית וצבאית. כך היום ישנם בריונים המסכנים אותה בגרירה לחקיקה קיצונית או בסחיפה למחאה קיצונית ואלימה. גילה גמליאל, השרה גילה גמליאל דוחפת גם היא לממשלת אחדות רחבה בלי בן גביר. את הצעד הזה הגדירה גמליאל בשיחות סגורות בתור הפתרון הנכון בעת הזו. גם גמליאל סימנה את הציר שנוצר בין השר לבטחון לאומי הקיצוני בן גביר לבין שר המשפטים לוין, אותו האשימה שמכר את הליכוד בהסכמים הקואליציוניים, ועכשיו מקבל גיבוי מבן גביר אוטומטית ומאיים קבוע בפירוק הממשלה. ואופיר אקוניס, שר המדע אופיר אקוניס, שנמנה עם השרים המתונים, חשב שההתנהלות של הליכוד הייתה לא נכונה בכל הנוגע לאופן שבו הוצג החקיקה. רק באחרונה השמיע בקולו ביקורת על שר המשפטים לוין, כשאמר שאין סיבה שהוועדה לבחירת שופטים לא תתכנס להכרעות בערכאות של בתי משפט השלום והמחוזיים. למעט השמות שעלו, עוד שרים וחברי כנסת בליכוד אומרים כי הציר לוין רוטמן בן גביר השתלט על הקואליציה וגרם נזק כבד לליכוד. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו, מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. מנכ״ל משרד החינוך אסף צלאל הודיע לשר החינוך יואב קיש על החלטתו לסיים את תפקידו במשרד במחאה על החקיקה החד צדדית של המהפכה המשפטית. במקביל, יושב ראש הארגון, ארגון המורים של ישראל, רן ארז, הביע צער על התפטרותו של מנכ״ל משרד החינוך, ואמר האיש היחיד בהנהלה שעשה כלשונו. בחריין הודיעה על דחיית ביקורו של שר החוץ של ישראל אלי כהן, שהיה אמור להגיע למדינה בשבוע הבא. באופן רשמי, הבחריינים נמקו את הדחייה בכך שהמהלך לא יהיה במדינה בשבוע הבא ולא יוכל לפגוש את השר, אך הערכה בישראל היא שהסיבה האמיתית לכך היא פריצתו של השר לביטחון לאומי הקיצוני איתמר בן גביר למתחם אל-אקצא, שעוררה גינויים חריפים בעולם הערבי והאסלאמי. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר למנהיגי אפריקה כי מוסקבה מכבדת את ניסיונות התיווך בין מדינתו לאוקראינה ולומדת את ההצעה להסכם השלום בקפידה. בנוסף, דחה הנשיא הרוסי פוטין את הטענות שלפיהן המבצע הצבאי המיוחד באוקראינה הוא הגורם למחירי המזון הגבוהים ברחבי העולם, ואמר בפסגת רוסיה-אפריקה בסנט פטרסבורג כי טעויות של המערב בדמות תמריצים כספיים הן שורש הבעיה. נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ אמר כי לא יסיר את מועמדותו לנשיאות ארצות הברית בבחירות הקרובות גם אם יורשע במשפט שמתקיים נגדו. טראמפ מואשם בין השאר בהפרת חוק הרגול בכך שהחזיק באופן לא חוקי מסמכים מסווגים שמכילים מידע ביטחוני לאחר שסיים את תפקידו וניסה למחוק את צילומי האבטחה באחוזתו בניסיון לשבש את החקירה. ברעיון לתחנת רדיו אמריקנית אמר כי מנסים להפחיד אנשים ולהמציא עליי שקרים, לא עשיתי שום דבר פסול, טען טראמפ. ארצות הברית הודיעה כי תספק לטייוואן סיוע צבאי בשווי של 345 מיליון דולר. לדברי גורמים אמריקניים, החבילה תכלול בין היתר מערכות הגנה אוויריות, יכולות מודיעין, כלי נשק וטילים. זו חבילת הסיוע הראשונה שהממשל האמריקני מספק לטייוואן במטרה לעזור לה להתמודד עם סין ולהרתיע אותה מלתקוף בשטחה, כך לפי ההודעה האמריקנית. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שדורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן קול דוד.